נמשיך להתגלגל בפרק השני שהוא מתחיל בעצם את המידות של בני הכתר, כאשר נקודת הכותרת כאן של הפרק זה מידת הענווה. וראינו בפעם שעברה דיבור על המצח. אני רוצה שנקרא שוב את הדיבור על המצח ונראות אותו, ואז נעבור לאוזניים ולשמיעה. מה שזה מאוד מעניין, כאשר הוא כמעט כמו שבעת הקבצנים, הוא הולך כאן לפי עברי הראש, מצח, אוזניים, עיניים, חותם, ממש כמעט מקביל לסקירת האיברים בשבעת הקבצנים. אז עכשיו ניגש למצח, מה מתרחש לבעל הענווה במצח שלו. זה מאוד גם מעניין שהדיון של רמק הוא בדרך כלל בספרי מוסר מיד ניגשים לעבודת הנפש, כיבוש היצר, כל כך יוצא לזה. אצל רמק זה לא, זאת לא השפה. הוא לא ניגש כאן עם עמדה שהיא הנחת היסוד שבדרך כלל שבעלי המוסר, שיש נגיעות ויש יצר הרע, ולכן צריך ללכת לחפוף את המידות לצד מתוקן וכו' וכו'. הכיוון של רמק הוא ממש לא שם. הכיוון שלו הוא לדבר על באיזשהו מקום רמק עושה איזה אובייקטיביות של המידות. זאת אומרת, בדרך כלל המידות הן תוצאה של מתחים בין וקטורים. יש מתח יצר טוב שמושך לכאן, יצר רע שמושך לשם, וזה מין כיפוף ידיים. זה בעצם תורת המידות של בעלי המוסר, זה סוג של כיפוף ידיים. פעם אתה נחשב, פעם אתה מצליח. זה בעצם הכיוון. ואז מה שרמק אומר כאן, הוא מנסה את אותו איזה כיוון, נגיד הוא התחיל לדבר על המחשבה, שהמחשבה לא תיכנס בה שום מחשבה זרה. הוא מדבר פה על איזושהי מציאות מוארת, או למשל המצח, שתכף נראה אותה שוב, שהמצח של בעל הענווה הוא לא תוצאה רק של ניצחון בנקודות, כמו שאומרים, בתורת האגרוף. זה לא ניצחון בנקודות שצטרכת פעם להכניע, אתה לפעם הבאה אתה תחטוף. אבל יש כאן איזו השתנות עמוקה, ובסוף הפרק הוא לוקח את זה למקום עוד יותר מפתיע. נראה אותו, אני אתכף בקרב דילוג גם בסוף הפרק, טוען שיש גם זמנים שבהם באמת לא נכנס, זה לא רק שאלה של כוח הרצון או של אימוץ הרצון. יש מצבים, מזכיר את השבת, הימים הטובים, תכף נראה איזה שם באופן אובייקטיבי יש איזה ניקיון, יש איזה מצב שבו הרוע לא חודר, ואז צריכים לנצל במרכאות את אותם זמנים שמסוגלים לזה להיות במוארות שהוא מתאר אותה כאן. אבל לא נקדים את המאוחר, בואו נחזור שוב למצח. ניצחון לא יהיה בקושי כלל, אלא ידמה תמיד למצח הרצון שירצה את הכל. כן, גם ברמת השפה, אנחנו מדברים, אמרנו שיש ציץ, ראינו את הזוהר פעם שעברה של על רבי יוסי, וציץ זה להציץ, הציץ נמצא על המצח, והמצח הוא רומז למקום תפילין, למקום שמוחו שהייתי לא קופס, והציץ כידוע מרצה, הציץ מרצה, ואז גם כאן הריצוי, נדבר שהרצון והריצוי, למרות שמבחינת ההבנה שלי בלשון, זה לא אותו שורש הרצון והריצוי, אבל הרצון זה שורש רש צדי ה', והריצוי, אני לא אותו שורש צדי ה', אני
גם רש צדי
ה', שניהם? חושב שלי זכר טוב, אני סומך עליך.
קהל זה בפיר.
מה?
רצה זה באותו שורש בקהל, וריצה זה בפיר. ריצה זה גרם למישהו אחר
אוקיי.
לבש
אוקיי, בסדר. כן, זה סתם מעניין, שבאמת המושג זה, מבחינת המשמעות, המילה לרצות, המילה רצון, הם לא בתפקידים לסביב התודעה שלי על אותו רצף. הרצון הוא סוג של ההתעוררות של מה שהתשוקה, כיסופים, כל מה שמדבר עולם הרצון, והריצוי זה כבר קשור לפיוס, זה מכיבת אבון. וזה לא, לפחות המשמעות היא לא על אותו רצף. וכאן מה שהוא אומר כאן, שידמה תמיד למצח הרצון שמרצה את הכל, שהוא בעצם מה שהוא רוצה לומר, שהמצח מרצה, כלומר, הציץ שמונח על המצח, הציץ שמונח על ראש הכהן הגדול, במיוחד באותה עודת יום הכיפורים, הציץ מרצה מפני שהמצח מרצה. כלומר, שאול לך להסביר מה זה המצח מרצה, קשור מצח של ענווה. המצח של ענווה הוא מצח מרצה, יוצר ייצוא, יוצר איזה פיוס, יוצר, יוצר אקלים של מחילת עוון, או איך שתקראו לזה. ואז הוא אומר את ההמשך כך, אפילו שימצא בן אדם כועסים, ירצם וישקיטם ברצונו הטוב. שכן מצח הרצון הוא תדיר רוצה ומרצה הגבורות ומתקנם, אף הוא ירצה או ירצה הגיבורים המתגברים כעסה, הוא ינעלם ברצון טוב וישתף שם חוכמה גדולה להשבית הכעס, שלא יעבור הגבורה או שלא יאחור הגבורה ויקלקל חף ושלום, ויעשה דוגמה לרצון העליון שהוא נמשך מחוכמה נפלאה במצח דעתיקה, מצחה דעתיקה, כאילו שאת המתח של עתיקה, המתח של הקדוש ברוך הוא, ומשם ירצה הכל. וזה יימשך מיותו תמיד נוח לבריות, שאם ידותיו קשות מצד אחד, מצד אחר עם בני אדם, לא יתרצו ממנו. וזה טעם משנה, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכן, משהו מתאר כאן, זה, בואו נתבונן בזה רגע. איך באמת המצח יותר ריצוי? הוא בעצם מדבר כאן על איזשהו קריזמה, שמתבטאת באופן שבו אדם נראה לבריות. הוא יותר כאילו אתה פרש את הבן אדם שיש לו את המצח המרצה, מצח הרצון, ועצם המפגש איתו כמובן מזכיר את התורה של רבי נחמן בדלת של לראות פני הצדיק, שיש שלושה דברים שרבי נחמן אומר שבו אפשר להעלות מבחינת עולם הזה לבחינת עולם הבא. אחד זה וידוי לפני תלמיד חכם, אחד זה צדקה לתלמיד חכם, ואחד זה לראות פני הצדיק. עכשיו, ראיית הפנים יש לה אפקט מאוד, איך שהוא מתאר אותו כאן, אני רואה כאן איזה קו ישר בין העיקרון הזה של רמק פה לבין מה שרבי נחמן מדבר על לראות פני הצדיק. כלומר, הראייה של רואה עיניך רואות את מוריך, שכבר יש בירושלמי שצריך לדמיין את אצל רבי נחמן זה מפותח עוד יותר, באופן יותר מאיר פנים, שפשוט לדמיין את הפנים של רבך, לדמיין אותם. וגם כאלה ששמים תמונות, ראו לך רואה את מוריך, ממש שמים תמונות מול העיניים. והתיאור שיש כאן הוא מחזיר אותנו איזשהו אפקט שמראה הפנים, זה גם תמיד מצטער לי כשכולנו משוררים בסוף של יום הכיפורים, אמת מה נדע היה כהן גדול, ותראה אותו באילוסטרציה מאוד, מאוד יפה, כאוהד ניתן על פני חתן, כמרקים יוצאים מזה וחיות, מראה כהן, אני חושב שמראה כהן הוא בדיוק המראה המרצה. כלומר, בעצם הריצוי הוא לא במובן המאגי, שהוא הקריב את הסיר לשם, והשלח הסיר לעזאזל, ויצא פה איזה ריצוי מאגי. אני חושב שהריצוי, הוא, ככה אני רוצה לפרש את זה, הוא בעצם המראה כהן. המראה של הכהן הוא באמת, הוא הריצוי. שבו אדם, מי שראה את, מי שראה את מראה הכהן, הוא הביא איתה לעולם את הפיוס ואת הריצוי, מעצם המראה שלו, זה מאוד מחזיר אותו לכמובן למשה רבנו שקרן אור פניו וכשירד מן ההר. כל הדברים הללו יש להם משמעות אדירה בעיניי.
זה מעניין ששני הדוגמאות האלה זה מי שנחשף אל נוכחות הקדוש ברוך הוא. כאילו גם משה וגם הכהן
ביום כיפור.
כן, ביום כיפור. אז זה כאילו משפיע על פניו. וזה כמו הציץ, זה דומה לציץ, שזה כאילו הנוכחות הקדוש ברוך הוא נמצא על פניו, ואז אתה מסוגל להביט, וזה כמו ירח שזה משתקף השמש.
יפה, זה גם יש כתוב למען תהיה יראת השם על פניכם לבלתי תחתיו. כאילו מה שמונע את החטא זה לא שאתה רק לומד ספר מוסר ועובד על היסר, מה שמונע את החטא זה לראות פנים. ואני חושב שאחת הבעיות, אחת המצוקות שאני זהה אותן בחברה האנושית זה שאין פנים, המצח הוא מצח של עזות, מצח של...
לא, זה גם שדיברנו שבוע שעבר, ולא פה, עכשיו על הפייסבוק, שזה מעניין,
זה חוזר לתה נקודה.
בלי פנים, כן? לא, זה באמת. אני חושב שזה משל לאנשים להגיד כל מיני דברים ללא מחויבות של פנים אל פנים ככה.
נכון.
אתה מסתפר אחרי
גילוי הפנים קנו באמת הנקודה. רק מה שרמק אומר כאן, שהוא אומר את זה כהנחיה, איך אדם צריך לתקן את מידותיו. כלומר, הוא אומר את זה לכל אחד, הוא לא מדבר רק על משה רבינו, על הכהן הגדול ביום כיפור. איך אדם מתקן את מידותיו, שהוא למטה חותר, חותר לכתר, חותר לענווה, והענווה מתבטאת, ושיא הענווה היא שהמצח נהיה מצח כמו מצח דעתיק הקדישה, שעצם המראה של המצח יוצר פיוס, יוצר ייצוא, יוצר אנרגיה טובה שיכולה מאוד לשנות אותך.
אז מה? לא, מה שלא הבנתי פה, הדגש על הגבורה פה. המרצה הגבורות מתכנן. כן, הגיבורים המתגברים בכעסם. אז כאילו, שזה... זה,
כאילו, הוא כותב את זה גם בכל החפר, כן.
לספירות, או הוא מתכוון בפשט, או הוא מתכוון לא בספירות?
הוא מתכוון לשני מיני גבורות. יש גבורות של אחורות, ויש גבורות במעמד הגבורה. מה שהוא רוצה לומר, שבמקום הגבוה של הכתר, שם אין מקום לדינים להיכנס בכלל. שם אין דינים בכלל. ובמקום שאין דינים בכלל, לזה הוא מתכוון כאן, הוא גם מדבר על זה בהמשך. ש... הוא אומר שאם יש לו, זה יכול להיות, אם אדם עמיד נוח לבריאות. רק זה נקודה נורא עקרונית. שליצור איזה פיוס לבני אדם, צריך להיות אדם שנוח לבריאות. כלומר, אתה לא יכול לתת פה את הבן אדם למקום, הבן אדם לחברו. הבן אדם הוא צדיק גדול בן אדם למקום, אבל הוא כעוס, הוא תמיד יוצר בסביבו אקלים עצבני, אקלים נוח, אקלים של עין לא טובה, אין לו שום סיכוי של ריצוי, כי הריצוי זה קו התפר בין המוארות שלו מבחינת העבודה הפנימית שלו לבין עצמו לבין אלוקים, לבין היכולת שלו לפנות לבני אדם. ויש כאן קו מאוד ברור בין שני העניינים, ואז אני אומר שרק זה יכול לקרות רק שאדם באמת נמצא בעמדה שבה הוא נוח לבריאות, הוא באמת אין לנו דרך קשר לידה, הוא פשוט אדם רך לאנשים שסביבו, וזה לא דבר שמה בכך. אדם בדרך כלל, הרבה פעמים הוא אדם בדרך כלל מתנהג לבריאות בסביבה שלו כמו שמתנהג לעצמו. אם אדם לא סבלן ביחס לעצמו, אז הוא לא סבלן ביחס לסביבתו, הוא לא יכול לעשות פיצול. ואם אדם מאוד מואר, מאוד מקבל את עצמו, הוא יכול גם לקבל את סביבתו. ויש זיקה מאוד ברורה בין העניינים. אם אדם הייתי אומר נוח לעצמו, הוא גם נוח לאחרים. עכשיו זאת הנקודה שרמב"ם מדגיש אותה, שכדי הריצוי הוא בעצם בקו התפר, הוא לא רק, הוא נמצא רק בקו התפר בין האדם לבין סביבתו, לבין האדם שרוצה לפייס אותו, אלא הוא נמצא קודם כל בתפר בין האדם לבין עצמו. האדם באמת נמצא בעולם שיש בו ריצוי, שיש בו פיוס עמוק בין האדם לבין עצמו. האדם כזה כבר, הוא גם המצח שלו משתנה, משדר סוג של קריזמה. זה משדר סוג של איזה משהו של עולם מפויס. עולם שהוא באמת לא נכנס פה לא מחשבות זרות ולא דינים, אלא זאת הענווה עצמה, כמו שהוא תיאר אותה. אולי סתם בשביל להגיד לדלג לסוף הפרק, רק לחזור שאולי תראה לחזור לאוזניים. יש כאן בעמוד למד דלת, במדורה כאן, אומר ככה, בוא נעשה סקרני, אחרי שדיברנו על המצח, הוא דיבר על האוזניים. שיהיה אוזניים אותו תמיד לשמוע טוב. אחרי זה עיניו. לא יסתכל במשפילה בשום דבר מגונה. אחרי זה חותם. בעולם לא ימצא באחרון אף כלל. חותם זה אף שלי אחרון אף. אחרי זה פניו מהירות תמיד. אחרי זה פיו. לא יוציא אלא טובה וגזרת המרה טובה והפקת רצון טוב תמיד וכו'. אחר כך הוא מסכם ככה. הרי אלה שמונה מידות טובות. בכולם תחת דגל הענווה. שכולם למעלה בקטע בעברים העליונים, ובעת שאדם ירצה אדם להתקרב למעלה לדמות אליו, לפתוח בקורותיו אל התחתונים, צריך להשתלם מבית פרקים אלו. אמנם ידענו שאי אפשר להתנהג באלו המידות תמיד, מפני שיש מידות אחרות שאדם צריך להשתלם בהן, וזה מהגבורות התחתונות. במוסף חלה בין הגבורות התחתונות לגבורות העליונות, כאשר נבער. אבל יש ימים ידועים שאין הגבורות פועלות ואין בני אדם צריכים עליהם, לפי שהכתר שולט בהם, או שעולם הכתר, או שעות שהכתר מתבקש, אז צריך שישתמש בכל אלה מידות שזכר לו. אולם שאר מידות, אם מידות שאין צורך עבודה בשעתן, אין את עתה להשתמש בהם, לפי שאור הכתר מבטלן. כך הוא לא ישתמש באותן המידות הקשות, כגון שבת, שעולם מתקן בסוד עונג ואין דנים בשבת, עד ישתמש במידות האלו כולם, כדי לפתוח המידות, המקורות העיונים, שאילו יכוון חווה אל האורות הכתר בתפילתה ויפעול בפעולתה בהפך, איך יפתח מקור הכתר, והרי הוא דוחה ממש במעשיו. והרי הדברים כאן נכון, אז דברים נפלאים. אם הספירות האלה מגבירות הדינים הקדושים והכעס הקדוש, לא ישרה כתר בהם, אם האדם יגדיר הכעס החיצוני אפילו יהיה לשם שמיים כל שנה שלא ישרה כתר ואורו עליו. כלומר, גם כשהוא בא לאורו על המידות העליונות, והן אומרות כמה עזות פנים יש בו, אין אור הכתר מתגלה בנו, מפני דינים מהקדוש והטהור, הוא רוצה לגלותו מלא כעס ופעולותיו ופעולות מגלות חיצוניות. אכן, צריך אדם ביום טוב בשעותות וביום הכיפורים, בשעות התפילה ושעות עסק התורה, שאינן שעות הגבורות, אלא שעות גילוי הרצון העליון, לכונן דעותיו במידות האלו כולם. ושאר שעות היום, להשתמש במידות הנשארות לעבודת השם, לא המגונה שבהן, שאין לו עת לשלוט באדם אלא לדרעתו כאשר יבאר, ואז כאשר ישתמש במידות אלו, יהיה נכון ובטוח שיפתח המקורות העליונים. לפיכך צריך כל אדם להרגיל אותו באלו המידות מעט מעט, והעיקרית שיתפוס שהוא מבטיח כל הענבה, כפי שהוא ראש לכולה בתחילת השנה בכתר, ותחתיה היא יכולה לקובע, אז הוא ממשיך לדבר עליה עוד כמה דברים בשביל לצוף. מה שהוא אומר כאן דברים מאוד מעניינים. הוא אומר שיש זמנים, שאם אתה כבר יש כאילו שני סוגים עבודת מידות. יש עבודת המידות שבעלי המוסר, שזה המקום של העבודה הזאת, בזמנים שאין איזה מוארות טבעית, בגלל שהזמן הוא זמן מואר, בגלל הסיטואציה האישית שלך שאתה שנמצא באיזה מקום מואר. במקום שאתה נמצא במקום מואר, אתה לא יכול עכשיו להפעיל את הארסנל המוכר של עבודת המידות, כיוון שאם אתה תפעיל, תנסה איכשהו לקחת איזשהו ספר מוסר קלאסי, תיקח שערי תשובה בשבת, אומר לך, זה לא יכול לעבוד. כיוון שעבודת המוסר הרגילה תהיה כל הזמן מול הרוע, מול הקשיים, מול היצרים, מול הבעיות. ואז עבודת המוסר היא באיזשהו מקום להכניע את היצר, להשתלט עליו וכו' וכו'. אבל אז אם אתה עדיין שבוי כולך בשפה הזאת, אתה אף פעם לא תוכל להיפתח לכתר. וזה קל וחומר. אם בכתר העליון ושם מכניסים במקום הגבוה משהו של גבורות, של דינים, אז הכתר לא יכול להיפתח אליך. כלומר, יש איזה צורך לוותר ויתור מאוד עמוק על כל השפה הזו, על כל המנטליות הזו של המאבק. יש מצב שבו אתה מואר, כשמקום שיש אור אין מאבק, אבל צריך לדעת להבחין. יש זמנים, אומר, בשבת, יום הכיפורים וימים טובים, ובזמן התפילה ובזמן עסק התורה, שבו אדם יכול לזכות לאור, ואז הוא לא יכול להיות, כמו שעושים בישיבות, ללמוד מוסר תוך כדי הסדר. אז הוא בעצם מראש מסנדל את עצמו, ולא מאפשר לעצמו להיות באיזושהי הערה שהיא לא יכולה לסבול את הכניסה של השפה הנאבקת. ואז הוא אומר, צריך לדעת להבחין היטב. אם אדם יהיה כל כך שבוי במין, עד כדי אובססיה, בעבודה שכל עניינה זה המאבקים, הוא לא יוכל באמת אף פעם לזכות לאיזה אור, שצריך לתת פה איזה סוג של אמון עמוק. אמון שאתה עצמך מדיום, מרכבה לכתר, מרכבה לענבה. אבל זה יכול לקרות רק אם אתה ויתרת לגמרי, גם על השפה וגם על המנטליות וגם על אופציית המאבק, רק להסכים להיות מדיום לאור. וזה דבר נורא מרתק, כי שאנחנו בדרך כלל בחיים שלנו אנחנו תמיד לא באמת נותנים אמון שאנחנו מסוגלים להיות גם מדיום לאור. אנחנו נותנים אמון שאנחנו יכולים להילחם, יכולים תמיד להיאבק, להשיג כל התוצאות שהמאבק יכול להביא לנו, להשתמש הרבה בכוח, לא משנה אם זה כוח כלפי עצמי או כוח כלפי זולתי. אבל תמיד אנחנו נותנים המון אמון בכוח. המון כבר חוסר אמון בעצמי, יותר אמון בכוח. מה שהוא אומר כאן, שהמקום המואר הוא לא יכול לסבול את השפה הזאת, כלומר, את הענבה, איך שהוא מתאר אותה כאן, היא באיזשהו מקום שבו אין מקום ל... אין בכלל כוח. אין... רק הדבר עצמו, רק להיות ב... ב... להיות בדבר עצמו. זאת הנקודה שאני רואה כאן. רבורי, מכרתו שאני לומד כאן, אני חושש מהביקורת. מה עושים?
לא יבוא במזג אוויר הזה. לא יבוא במזג אוויר הזה.
ואיזה, זה יכול להיות אתגר. זה למשרד עורך חשבון, זה עשוי לצפות אתגרי. טוב, זה נקודה כאן של הנקודה של ה... זהו, זה, פגש אתכם הדיבור הזה? תגידו משהו על זה. זה סוג של... זה נדיר לשמוע דיבורים כאלה. באמת, הספרי המוסר הקלאסיים לא מדברים בכלל דברים, דברים כאלה. לוותר על כל האתוס הקלאסי של המוסר. כדי לזכות למוסר הגבוה. יום טוב, אליהו.
אולי לא אור, זה משהו אחר.
אה? אמרתי בוקר
אור, אבל זה...
למה? זה...
אז אולי משהו אחר.
כשאין אור, כשאין אור,
תפתח האור.
מי שמסתכל על הפנים שלך עכשיו, מה חסר לו אור?
אז אומר פה, וזה משך לאותו תמיד נוח לבריאות, שאם הוא בתא התחשות...
מה?
אז הוא ממשיך כאילו בסוף הפסקה פה, נעשה דוגמה לרצון עליון, שהוא נמשך מחוכמה, כן? שהרצון עליון זה מחוכמה, זה יימשך מאותו תמיד מאות לביות. שאם ידעותיו קשור מצד אחד, אם בני אדם לא יתרצון. אז זאת אומרת, יש פה איזה תהליך של עבודה, שאיך אתה מדמה למצח עליון, שמה? אז על ידי כך הוא אומר, אתה נמשך, או אתה מושך את זה, כן? בדרך להיות נוח לבריות. כי ברגע שאתה נוח לבריות, אז הם מתרצים ממך. ואז ברגע שיש את הריצוי בפועל, אז זה כאילו משפיע בחזרה כלפי מעלה, ומוריד את ה...
לגמרי, כן.
כן, כן, אז כאילו, אז זה הצד, הייתי אומר, המוסר הפרקטי פה, שאומר, אז איך אתה מגיע לזה? קודם תחיל להם נוח לבריות. ברגע שאתה נוח לבריות, מקבל אותם, אז הם מתרצים ממך. ברגע שיש ריצוי, דרכך, אז אתה כבר בדרך ואז יימשך הקדוש ברוך הוא מה שצריך...
לאט לאט, קודם כל זה בוא נעשה הבחנה. אם אתה נוח לבריות, אתה עדיין לא מגיע לריצוי. זה תנאי הכרחי, אבל הוא לא...
לא, הוא נכון, הוא אומר, לא יתרצו ממך. לי זה בלי נכון, הוא אומר, אם לא ככה, לא יתרצו.
זהו, בדרך השלילה אומרת, אבל אם... ברור שנוח לבריות זה תנאי. אבל עדיין ריצוי זה כבר אפקט אחר. ריצוי זה משהו שמתיישב על הלב, שמשהו נהיה טוב לך. אתה יוצא מפויס, פוגש מישהו, פוגש את הרבה, אתה יוצא משם עם איזה... מה שאחד עושה לרב נחמן, עושה במכון הבעל שם טוב. זה חוויתי את זה באופן אישי. אתה מגיע, חס פעם על הציון, כבר משהו נרגע. משהו כבר ככה... אבל יש לי גם איזה צלקים חיים כמובן, אין הרבה. היום אני מסופק עם יש לי עוד... נתנו לצדקים בדור הזה, אבל באיזשהו מקום יש מצב שבו משהו טוב קורה לך, אתה לא מדברים שם מילה, לא אומרים שום דבר, אבל יש משהו באוויר שפוגש אותך, שמעורר בך, ואז משהו בא ואומר שלהיות אדם כזה שעצם זה שהוא קיים, שהוא נמצא, שרואים אותו כבר, משהו כבר מתפייס, עוד לפני שרוצה את המילה מהפה. אבל אני באדם שהוא פסיכולוג טוב, שהוא מגשר טוב, כל מיני אנשים שיכולים לפתור בעיות, אז זה פתרון בעיות, זה לא ריצוי. ריצוי זה מונח אחר. ריצוי זה תלוי במצח, תלוי בפנים, הפנים הם פה, זה הפנים, הפנים זה פה.
אני אגיד סיפור שאומר
לדוקטור
שאגב מנחם מתאשפז את מיני. אז פעם הייתי היה שני חבר'ה שהגיעו בפיות ארבע. זה היה גם אחרי הרצח של רב עמים, אז הם באו לעבוד, לסיים, היה תוכנית לסיים בית מדרש, וזה הכל היה קשור ככה. ואז אני לא זוכר שניים מהם, או אחד מהם נהרג באוטובוס בקריה, והם היו עולים חדשים מצרפת. אז הלכתי עם הרב מנחם לנחם, אבל הוא לא יודע מילה בצרפתי. וזה היה הניחום האבלים הכי משמעותי שראיתי, באמת שהוא יושב שם, ופשוט הביט בהורים שהגיעו, עכשיו היה להם בן, חוזר בתשובה, הגיע לקריית ארבע, לא הגיע לתל אביב, הגיע לקריית ארבע, חוזר בתשובה, הם לא ידעו לאן הם נחתו בכלל, כן? ופתאום הוא נרצח, הוא ישב, וזה באמת העבודה של הפנים. הוא רק הביט, 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 חצי שעה, הסתכל, הסתכל. וזה גם, זה לא בדיוק אנשי שלמה, כאילו, אבל היו שם גם אנשים שהתקוממו קצת, שהוא הגיע.
טוב, יוסף, מה אתה אומר?
אני עוד לא מוכן להעלה.
בצלאל, נכון? אתה תקריב השם הפרטי שלך, בצלאל? בצלאל. בצלאל. אני יודע שבצלאל זה לא נכון, אבל אני עדיין יודע מה כן נכון.
אז אני מדבר שלא בצלאל,
זה כבר מבצלאל. אוקיי. לא, בצלאל, בצלאל.
עכשיו, נשע
נתן אל, אוקיי, גם טוב. אוקיי, בצלאל.
השילוב הזה ברצון, מצד אחד הרצון של האדם במרץ בשבילי לבוא, זה משהו כל כך פנימי, תנועה של פנימי בחוץ, שהרצון מתחיל מבפנים ואז יוצא החוזה ובן אדם מתנהג על פיו, והריצוי הוא תמיד מחוץ לבפנים. בעיניי זה תנועה מאוד מאוד שונה, זה העובדה שהוא מייחס אותם לאותם אותם צינרות, שכאילו אתה עושה את הסיפור הזה, זה מאוד מאוד עתק בעיניי.
זה גם סיפור מלך אחר. מה דרך אתה? שהרצון זה מפנים החוצה והריצוי זה הפוך. מאוד יפה מה שאתה אומר.
כשאני כאילו מסתכל על תנועה שמתחילה היום בחוץ ומשאר פנימה, אז לעולם היא לא מוצאת את עצמה באותו מקום שהרצון מתחיל מפנים באמת מגיע אליו. ואתה כן עושה את ההשוואה הזאת, אני אף פעם לא חשבתי על המונח הזה, על המושג הזה.
אני חושב שכאן, אמרתי בהתחלה על הדברים, אני אקח את ההערה שלך ככה, אני אני חושב שהמעמד של רמק פה זה באיזשהו מקום ליצור אובייקטיביות של המידות. כלומר, בדרך כלל הרצון הוא מאוד מאוד עומק הסובייקט, הדבר הכי הכי אישי שלי. מה שהוא מנסה לשאול לומר שיש מקום גבוה יותר, זה הכתר, זה הענווה הגמורה, שבו אני לא נמצא בתודעה מפוצלת בין הסובייקט שבא מתוכי החוצה לבין מה שבא מבחוץ פנימה. אלא אתה מגיע למצב שהוא למעלה מההבחנה הזאת. זה מין מצב שבאמת בתודעה שלי הוא נראה אפשר אולי לזכות לו משהו בפורים ועד אלו ידע, ששם באמת התחומים מתשתשים. רק הוא, אני מניח שרמק דיבר גם מהתודעה המוערת שלו, של עצמו, שהוא באמת נמצא במין בקו שלא ברור כאן איפה הפער בין ה... שאין כבר פער בין הפנים והחוץ, ואז הרצון והריצוי הופכים להיות דבר אחד. אז זו תיארה מאוד נכונה. הוא דיבר, אני אומר, אני רוצה למשוך את הדברים, הוא מאוד מעשיר אותי רמה כשהוא מספר קווי מתאר למוסר מסוג אחר. זה מוסר אחר, זה לא המוסר המוכר. המילה מוסר בדרך כלל היא טעונה במטען שהוא יסודותיו כמובן במוסר ימי הביניים, ואחר כך בעלי המוסר, המוסר של השאלה הקדוש, של נשית חכמה, כל אחד מהם זה משהו אחר, אבל יש משהו משותף שמוסר זה עבודת האדם, עבודת הנפש בדרך כלל קוראים לזה. מה שהוא מתאר כאן זה כבר לא עבודת הנפש. אם אתה נמצא בעבודת הנפש, אתה לא תזכה לעבודה של המוארות של הכתר או של הענווה הגמורה.
זה פשוט מציאות שהאדם נתון בה.
מה?
אז כמה זה פשוט מציאות שהאדם נתון בה?
שאם הוא זוכה. הוא יכול, ויש ימים שבאמת המציאות הזאת, אתה יכול לקלקל אותה, אתה יכול, אם אתה לא תארך נכון, אם אתה תמשיך להיאבק את המאבק המוכר, ולא נגיד בשבת או ביום כיפור, יום כיפור זה הדבר הכי טובה, כי יום כיפור כשהייתי בחור ישיבת צעיר, אז אני יודע, אנשים היו עצבנים כל יום כיפור, וראית אותם אדומים בתפילה, ומה שהוא אומר לך, מה זה צריך להיות? אתה יום כיפור עכשיו, כמו שהרבס נדעו אותנו שזה יום, מרוב שפע, אדמור הזקן, מרוב שפע שירד מהשמיים, אתה כל כך מלא טהרה שאתה לא יודע מה אתה עושה עם זה, לכן אתה מאימה. הפוך לגמרי מהתנועה הנאירוטית של עולם הישיבות שבא מהוולוז'ין, מעולם המוסר. מעולם שינק משהו מן המוסר. וזה דבר נורא משמעותי. אם אנחנו באמת יכולים, בעבודת השם שלנו, לשתול בכמה תאים חדשים בתודעה של עבודת המידות. עבודת המידות כנתפסת היא לא עבודה. בוא נאמר, אפילו המילה עבודת מידות, היא כבר הופכת להיות מילה לא ראויה. כי זה לא עבודה, אתה פשוט יש מקום מוותר על העבודה, יש מקום מוותר על כל, מוותר על כל, אתה פשוט נותן לעצמך להיות. יש תמיד הבחרה, כמו שאומרים, בין הבין והדוין, בין ודוין. אני חושב שכאן מדובר על הבין, אין פה דוין, אין פה מאמץ שבו אתה צריך לעשות משהו. וברגע שאתה נמצא באותה הפער הזה בין הבין והדוין הוא באמת הוא העניין. אנחנו בעוד הייתי אומר, האמונה מתחילה בקום שאתה יודע לוותר על הדוין לטובת הבין. הבין זה להיות תודי, להיות, לא לעשות. ועוד הרבה פערים שלהורים יש בעיה בזה ילד שלהם, אז אנחנו לא רוצים לעשות משהו. מה אני יכול לעשות? אל תעשה כלום, רק תהיה. אני לא צריך שתעשה לו משהו. לפעמים גם אני לא צריך, אבל בעיקר מה שצריך זה להיות, שאתה תהיה, אתה תהיה אבא, תהיה אמא. זה הכל.
רק הנוכחות בעצמו זה
נוכחות עצמו. זה למה שהוא כל כך קריטי. אני לא חושב שמישהו, עשה לי טובה, אל תפריע לי שם, אל תגיד לי מה לעשות. אני מסתדר. אני רוצה שאתה תהיה. שתהיה באיזשהו מקום תהיה. אני חושב שה... זה מה שהוא בעצם אומר, כי גם הריצוי והפיוס העמוק הוא באמת לא תוצאה של מאמץ, לא תוצאה שאני עושה משהו, הוא תוצאה שאני פשוט נמצא. אפילו לא רואים, יש אנשים שאני לא רואה אותם, אבל אני יודע שהם נמצאים, אני יודע שקיימים. שקיימים זה מה שנותן לי את הטעם, את החיות, את הסיכוי. עכשיו זה מה שמושך כאן, שיש אדם ש... כל ההוויה של הבעיה שעצם נוכחותו, המצח שלו, זה מאוד יפה שלראות את המצח, אפילו לחשוב שאני הולך לראות את המצח, מצח הרצון. אצל נחמן אגב יש תורה על המחקים, שאני לא תורה על המחקים, המחקים, הוא דיבר על מצח הלחש, זה היה ניגוד למצח המצחה דעתיקה. יש לי מצח אישה זונה, אמר לו, יש לי מצחה דעתיקה, אבל יש לי מצח הלחש. מה זה מצח הלחש? הוא דיבר על המחקים בקשה של תורה על יום טוב. שימים טובים, הוא קורא להם מקראי קודש. למה מקראי קודש? כי קוראים קודש. כי יש נוכחות אלוקית מעצם היום. נגיד לפסח, החירות, בשבועות, התורה, בסוכות, המקוות. בקיצור, יש משהו שביום טוב שהוא שאלוקים נוכח. אבל מי שהולך על המחק לאחרון הליצלן, אז שם הם תולים הכל באינטליגנציה האנושית. המחקים אומרים שהכל תלוי בשכל. ולכן הם לא נענים לקריאה של הקודש, הם נקרא קודש, הם לא נענים לקריאה של הקודש, כי הכל שכל חילוני, שכל מדעי. הוא קורא להם מצח הנחש. עכשיו, מה זה מצח הנחש? אתה רואה איזה חוקר, שהוא באמת לא נותן שום אמון אלא במה ש... בניסיונות, במחקר שלו. זה מצח הנחש. הנחש הוא תמיד מסרס כל יכולת להאמין במשהו. אתה לא מאמין בכלום, אתה רק מאמין, רק יותר מאמין שמה שאתה יכול למדוד מבחינה אמפירית, מבחינת אחרות, זה קיים. וזה בניגוד למצח הרצון, יש מצח הנחש. וכאן אני באמת מאוד מבין, אתה לא יכול לקבל השראה מחוקר. אתה יכול לקבל ידע, וידע שהוא נצרך, הוא חשוב, שלא לזלזל בזה. הידע הוא חלק מהאיברים שלנו. אבל מצד שני, כהשראה וכריזמה, ריצוי ופיוס זה בעצם מחקר. באוניברסיטה יש רק מריבות ותככים יותר משהו בעולם הישיבות. ורק שתבינו שזה זה כפר. השביל של דבר על הקהל להיות במקום של הקטר זה מקום שבו אתה לא תמצא כמו שמעת במצח הרצון. במצח הרצון והמצח עצמו זה יורא מעניין, אתה יכול לראות אדם שפורא לך שאתה מרגיש במצח של כעס, במצח אושר, משהו כאן. בדרך אגב, יש מושג שנקרא מקום שמוחו שתי לא פרופס. זאת הגדרת ללכות תפילים של ראש. ללכות תפילים של ראש צריך להניח את התפילים על מקום שמוחו שתי לא פרופס. וזה בדיוק המקום הרופס. מי שנגע פעם בקיבת של בן ימור, ושאר החודשים, עדיין יש כאן מקום שהוא לא סגור. יש מקום רופס, וגם מקום נורא מסוכן, אם חלילה מקבל שם איזה מקום, משהו, זה מקום מסוכן. זה מקום לא סגור. זה בדיוק המקום הלא סגור. זה המקום של הפיוס. ומה, למה תינוק מסתכלים עליו ומתפלים כל כך הרבה פיוס? ושהמצח שלו זה מצח טהור, מצח המצח באפיקה. זה המקום עדיין לגמרי פתוח. עוד בגלל התפילים. זה המקום של התינוק, שהכל שם נמוד לו, שהוא יוצר כמה אנשים שיכולים לריב, כתוב בסקים על תינוק, אתה משהו מהתור הזה, מהמצח שלו, יכול ממש לעשות לך משהו נורא רבוע, נורא להביאות. אל תסתכל על תינוק, זו חוויה גם נורא נחלאה, תסתכל על תינוק ככה, ויכול על המצח שלו. עכשיו אני חושב שזה בדיוק המוצא של האדם. המוצא של האדם זה התינוק שמוכר רופס. והתיקון לזה בגיל בר מצווה נעשו של תפילית של ראש. זה עדיין באיזשהו קור יונק מהמקור והרוב פעם מעט שישבה שנקרא לך, אני אמרו ממק, היה תפילית של ראש. אותה עירה שמגיעה מהמקום הזה בדיוק, זה היה המקום של הציץ. הכל חזר לאותה נקודה כאן. בית התפילים, שווה סיכוי שהתפילים, זה לא סתם סיפור הצדיקים, שנכנסו נאצים ממש שבא לבית רושם הזה, זה אדם מבוגר עם תפילים של ראש וברחו. רושם הזה מה שמייצא לברוח, ואנחנו לסבול את האור הזה. ויש כל מיני סיפורים כאלה של באמת מדהים מהמראה של התפילים של ראש, במיוחד תפילים של ראש.
יש את הפילוסוף, יש את הפילוסוף אבישי מעלגלית, שכותב הרבה על מוסר ומול מעניינים, שאומר לגבי מה שאמרת לגבי הדין, ויש לו אמרה מעניין, הוא כתב משהו על השואה, על זיכרון ומוסר, הוא אומר שיש הבדל בין שני סוגי עדות. כלומר, יש עדות, נגיד, ברעידת אדמה שסיזמוגרף. וזה עדות מדויקת, אומר בדיוק, אבל זה לא מספר לך איזה חוויה לחוות את הרעידת האדמה. כלומר זה עדות, הוא קורא לזה עדות מוסרית. באמת זה הבדל, כאילו אתה צריך לחוות, להיות נוכח בתוך
הרבה. ברור, ברור,
ברור. כמו כל האלה שהולכים לכותל לצלם. לצלם את עצמם בתפילה. לצלם את עצמם בתפילה.
זה עוד ממש נפלא בין העולם הזה של להביא את המוסר ולהוציא אותו מאיזשהו מקום אובייקטיבי, חיצוני, שאדם צריך לעשות ככה בשביל להיות מוסרי, ואם הוא לא יעשה ככה אז כנראה שהוא לא מוסרי, ולהביא את המקום לא יותר אינטימי ופנימי לאדם, לא צריך להיות
לגמרי.
זה מגיסים מאוד מלאי.
בטח, זה... ויש משהו מעבר למה שאתה אמרת, זה אפילו המילה פנימי כאן כבר צריך לראות גם מעבר לה, זה לא פנימי, זה הוויה. זה הוויה שזה
כבר... זה הפנימי האמיתי.
נכון, זאת הענווה. הוא מזהה אותה עם הענווה. הענווה היא לא מידה שאתה כבשת משהו. את הכיפוף ידיים, כמו שאמרתי. זה האור עצמו.
אני מאמין, מה שאני רוצה להסביר זה שאני מאמין שהענווה קיימת בפנימיות של האדם. זאת אומרת, כלומר להעלות את הפנימיות, להעלות את הרצון, זה לדעתי פשוט לגלות משהו שכבר קיים, הערה אמיתית, הערה שנמצאת
כן, נכון, נכון.
להתרוקן מ...
נכון, להתרוקן, זה המילה כאן. אבל זה לא פשוט, כי אדם מוסרי תמיד כמובן חי בתוך האווירה של לעשות, של להתגבר, של ירידת הגבורות. אבל כמובן שהגבורות האלה הם שיכשילו אותך מבית עסקות למקום המיוחל. דווקא ההתגברות הזאת, שהיא באה בעצם ממקום טוב, אתה בעצם רוצה לעמוד על המידות שלך, אבל דווקא התנועה הזאת, היא תהפוך להיות הבעיה.
מישהו פעם אמר לי שהוא מאוד מאוד שמח עם עצמו כל פעם שהוא מתגבר על היצר שלו. אז אמרתי, ולא משנה מה היצר שלך, גם אם היצר שלך זה, לא יודע, כל דבר, משהו טוב, בא לך, משהו שהוא לאו דווקא רע.
ברור, ברור.
אדם רוצה לאכול דיסקוויטים בבוקר במקום לאכול, לא יודע, משהו אחר. אז הוא מתגבר על הרצון שלו לאכול דיסקוויטים, הוא אוכל משהו אחר. הוא אומר שהוא רוצה גם מהרצון הזה. יש פה בחינת
כיבוש. זה משהו נכון. יש פה זה משהו נכון.
אני מבין, אבל אני רואה את זה בתור איזשהו מאבק, אדם שעובד נגד עצמו, וקשה לי לראות את זה בתור הניצחון.
הוא אומר שיש פה שני מישורים, שאנחנו חיים בעצם את שניהם. יש מישור אחד של הדברים הפשוטים המוכרים, אבל העבודה היומיומית, שעה שעה, אדם עובד על מידותיו, והוא לא שולל את זה כמובן. רק אמר שיש זמנים אחרים, יש רגעים אחרים, גם גיל אחר, הוא לא יזכה את הגיל. לא תלוי בהבשלה של הגיל, שבו אדם באיזשהו מקום כבר לא יכול לעבוד רק במישורים הללו, ולהפך, העבודה במישורים הללו עלולה לחסום אותו למקום יותר גבוה, למקום שיותר מואר. אבל לצד שני, זה כל הזמן משייט בין מקומות. יש את החולים, את הפרנסה, את הרגילים הרגילים, שבו נדרש את העבודה המוכרת. אבל יש ימים שבו אדם נמצא במקום, נגיד בכלל זמנים, שוב, אז במזכרת שבת, יום טוב, יום כיפור, מקומות כאלה, שאז אם אתה ממשיך את כל הרסיונות של החולים, אתה באיזשהו מקום מביא את הגבורות התחתונות למקום שאומר, אם אפילו הגבורות העליונות הן יחסות לכתר, הן פוגמות בכתר, כלל וכל מהגבורות התחתונות הן ייכנסו למקום הזה, הן יפגימו. מה זה יקרה יפגימו? אתה לא תהיה אדם רע, אבל אתה תחביץ אבל את המטרה, אתה לא תוכל לשנות את המצח למצח הרצון. לאור הזה, כדי לזכות לו, שזה יצא מידיעת התכלית כאן, התכלית היא שהגוף ישתנה. שהאור של יוצא מהפנים משתנה, זה מחייב איזשהו ויתור על המוכר, ויתור על העבודה של הילדות, על האינפנטיליות נקרא לזה. יש עבודת מוסר אינפנטיליות, וצריך אינפנטילי, מה לעשות? אינפנטיליות זה לא שלב כמו שמנסחים את הפסיכולוגים, שעד גיל כך לקח את השלב הזה, שלב הזה, שלב הזה, כוח להתפתחות. אנחנו מתפתחים כל הזמן, כלומר, קם הבוקר אינפנטיל, בשעתיים אחרי זה עובר לשלב הגבוה יותר, עד סוף יום בזמן שתגיע כבר למקום היותר גבוה, ואחר זה בוקר תתחיל את כל הסיבוב מההתחלה. זה לא מצב שבו אנחנו נפרדנו מכל העולם המקורי, אינפנטילי נקרא לה. זה ממש לא המצב. אז כאן זאת הנקודה של היכולת של אדם לדעת איפה המקום שבו צריך להשתמש בארסנל הישן, והוא יצרוך, אין מה לעשות, אדם יוצא לך בסביבות עם הבוקר, לא לאכול עגבנייה. אז באמת הוא צריך לדבר על היתר של הביסקוויט לכל הגבניה, עד אחד מהכיפון. וזאת עבודה שלי מאוד הזדהה איתה. אבל אם כל החיים שלו יהיה, גם כשיגיע ליום כיפור, הוא ידבר על עצמו, לא לכל הגבניה, לא לכל זהו, וזה יקר היום שלו, שאני נצמתי היום, ולא אכלתי, לא הגבניה ולא ביסקוויט, שני דברים לא אכלתי, וזה כל יתם יום כיפור, הנה, ברוך השם, תודה לאל, לא אכלתי הגבניה ולא אכלתי ביסקוויט. וזה מה שיצא לי ביום כיפור, אני אומר לה רמת חביבי, אתה לא בשיבון, אתה לא מבין את הבדיחה כמו שאומרים, אתה לא יודע מה הולך פה, אתה איבדת את כל הסיפור. טוב.